לכולם, היום יום שלישי, כ"ד בכסלו תשע"ח, ערב נר ראשון של חנוכה, ואנחנו היום ממשיכים בשיעור במסילת ישרים, פרק ו', אנחנו איפשהו בתוך הפרק, במילים, והנה מלבד פשוטו. היום הלך לעולמו אחד מגדולי חכמי ישראל בדורות האחרונים, הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. אנחנו היינו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו, אלא שלא מקדישים שיעור לעילוי נשמת טרם הקבורה. והיות ועדיין לא נגבר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, אנחנו מנועים הלכתית מלהקדיש שיעורים לעילוי נשמתו. אבל אולי יש עניין יותר חשוב מלהקדיש שיעור לעילוי נשמה, זה להתבונן רגע בדמות של האדם הזה ולנסות להבין וללמוד. יהודי בן 104 שהיה בין שתי מלחמות עולם, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, למד בישיבות ליטא, אדם שהיה משנות ה-60 בעמדת כוח הלכתית, ואפשר לומר בהשפעה גדולה מאוד, יחד עם הרב אליושי, זכר צדיק לברכה, ששניהם לאחר פטירת הרב שך, זכר צדיק לברכה, הנהיגו את עולם התורה הליטאי ביד רמה, והכוח והשררה לא בלבלו אותם. ועולמם היה קשור, קשר בלתי פוסק אל התורה ואל המצוות. אי אפשר היה למצוא אצלו זמן פנוי. האדם הגדול שבענקים נפגש עם האמת במלואה ולא נע ולא זע ממנה, פשוט כך חי את חייו, ניהל את המדינה לפעמים, אבל זה לא הפריע לו כהוא זה להיות גדול בתורה. אולי נלמד מזה, כי כשאנחנו אומרים שיעור לעילוי נשמת מישהו, יש לנו תחושה שמיצינו את העניין וזהו, אז הקדשנו שיעור, אז אמרנו קדיש, ציימנו מסכת, ובזה תם חלקנו בעניין. אנשים גדולים, תלמידי חכמים בעם ישראל, שהולכים לעולמם, זה דרך העולם. ואנחנו חייבים, עם חפצי חיים אנחנו, חיים אמיתיים, זה לדבוק בדרכם, לקחת משהו ממה שהם הותירו אחריהם, ירושה עבורנו. אז אנחנו כרגע נלמד ונשתדל להפנים את דבריו של הרמח"ל שמדבר על מידת הזריזות, על חשיבותה, על עניינה, ולעניות דעתי אין דבר יותר מתאים להזכיר את הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה והקשר למידת הזריזות, שהיה זריז לעסוק בתורה, עם כל זה שהוא ניהל שלוש ישיבות, עמד בראש המחנה הליטאי בעם ישראל, וכאדם כזה אלפי שאלות ותשובות ובירורים הגיעו אל שולחנו. ובכל זאת, מי שעקב, מי שהתבונן, מי שקרא, מי ששמע, בכל רגע שהוא לא היה עוסק בעניינים סביב חיי האדם, הספר היה בידו. זה הלימוד הגדול, זו הזריזות הגדולה, זו הפך ממידת העצנות שהתחלנו לדבר עליה בשיעור הקודם, ואנחנו נמשיך לדבר עליה גם היום. בלי קשר, נראה היה לי שלפני שאנחנו ככה יוצאים כל אחד לביתו לקיים את מצוות הדלקת נר חנוכה איש וביתו, למרות דעתי הידועה לכם שהזמן הזה שהולך לבטלה הוא בזבוז משווע ואין צורך בו כלל, אבל מה לעשות, זאת עובדה קיימת. הנה נלמד היום כיצד לא להתעצל כאשר כל אחד ואחד יהיה בביתו ובזמנו החופשי. אם דיברנו בשבוע הקודם על הרעה שהעצלות גורמת לאדם, גם במישור הרוחני וגם במישור החשי, החומרי, ראינו בשורות מעל המקור שאתם מחזיקים, אומר שלמה המלך, הדבר דומה לאדם שקונה חלקת קרקע ומשאיר אותה מוזנחת, משום שהוא עצל. כל יום הוא אומר מחר. כל עניין שקשור לחלקת האדמה הזאת הוא דוחה לפעם אחרת. האדמה הזו לא נשארת כפי שהיא, כאילו לא קורה בה כלום, אלא עם הצמיחה, קוצים וברקנים. אין מציאות בעולם ששאדם לא מטפל בתכנים האישיים שלו, בהרגלים שלו, בנפש שלו, במעשים שלו, ולא קורה כלום. ישנה אמירה שכולנו מכירים, שקורה דבר ופונים לאדם ואומרים לו מה עשית? כלום. אז הוא אומר לו, עשיתי כלום, זה נפל לבד. האמירה לא עשיתי כלום מצריכה בירור מעמיק מאוד, כי לעתים התשובה היא, אתה יודע למה זה נפל? כי לא עשית כלום. אין מציאות של וקום. אם האדם רואה דבר שנופל, הוא צריך לנסות למנוע את הנפילה, ולא לעמוד מן הצד ולתת לזה ליפול, ואזי הוא יאמר, לא עשיתי כלום. שדה שלא עוקרים מתוכה קוצים, היא מגדלת קוצים. שום דבר לא נשאר ללא פעולה. העולם הזה בנוי על יסוד של צמיחה באופן קבוע. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, ברא אותו לעשות. כך כתוב מפורש בתורה, זוכרים או לא זוכרים? בסוף יום השבת בתורה, במעשה בראשית נאמר, אשר ברא אלוהים לעשות. העולם הזה הוא בתנועה מתמדת ובעשייה, בין אם זה עשייה חיובית, בין אם זו עשייה לא כל כך חיובית, ואני מדבר בלשון נעימה. לכן, כאשר האדם מתבונן אל תוך הנפש שלו הפרטית, הוא מאפשר לכוחות שליליים להתקיים בתוכו, הוא לא עוקר אותם משורשם, אלא כל פעם הוא רק גוזם, הוא מקטין, אבל הוא משאיר אותם, הם יגדלו כל הזמן. שאלתי אחד מהמתפללים אצלי בקהילה, הוא חקלאי, ושאלתי אותו, תגיד לי, כשאתה גוזם עץ פסיח, מה אתה גורם? אמר לי, זה בריא לשיח, הוא גדל עם יותר כוח. שאלתי אותו שאלה שנייה, אם יש אצלי בגינה צמח מזיק, צמח שמשתלט על מקורות המים ולא מאפשר לצמחים בסביבה שלו לחיות, האם אני אגזום אותו כל פעם שהוא גדל, או מה אתה מציע? הוא אמר לי, אתה צריך לעקור אותו, אחרת כל מה שמסביב לא יצמח. מידות, תכונות, הרגלים שליליים של האדם לא ניתן לגזום, צריך לעקור, כי אחרת זה צומח מחדש, וכאילו בדווקא הוא אומר לנו, ככה אני אראה לך עכשיו יותר חזק. אספר לכם סיפור. בגינה ליד הבית שלי צמח משום מקום, אין לי צל של מושג איזו ציפור או איזה בעל חי העביר את אותו גרעין ראשוני של צמח, שעל פי משרד החקלאות במדינת ישראל הוא צמח שמקורו באוסטרליה וצריך לעקור אותו, כי הוא צמח מזיק. ואכן נכון, פלא הדבר. ביקשתי את אותו חקלאי שיבוא לסייע לי בדבר, כי אני לא מבין בזה כאיש מקצוע. הבנתי רק שצריך לטפל בצמח ולהמית אותו. הוא העלה רעיון שנקלף חלק מתוך הקליפה החיצונית של הצמח, ועל ידי כך נמנע מעבר של מזון דרך הקליפה, ששם עובר מערכת הצנרת, עוברת מערכת הצנרת של המזון, ובכך הוא ימות, ואז אנחנו נוכל לעקור אותו בקלות. וכך עשינו. הפלא ופלא, חיכינו תקופה, הצמח הזה אכן התייבש, עליו נשרו, ענפיו נשברו, הגזע עמד עירום. והנה, בשנה, גילינו הפתעה. אותו עץ הוציא מתחתית הגזע, קרוב לאדמה, ייחורים חדשים, והיום הוא צומח לא גזע אחד, אלא שלושה. כאילו אומר לנו, ככה, ראש בראש, בוא נראה איך זה יהיה. כאשר אנחנו משאירים תכונות נפש, התנהגויות שליליות במקום שלנו, בלב, במחשבה, בעשייה, אם נקטין אותם, הם יתגברו. כשאדם רוצה להוריד משקל, והיום זה טרנד כזה, זה תמיד היה, אבל היום זה נושא מדובר, ודאי לנו, שאם אנחנו נושיב אותו כל הזמן, ליד צלחות ארוחות בכל טוב, הוא יישבר, הוא לא יצליח. כל זמן שאנחנו נותנים מקום, למשהו שאנחנו רוצים להיפטר ממנו כי הוא מזיק לנו, אנחנו צריכים להתרחק ממנו המרחק הגדול ביותר האפשרי, וכך באמת כותב הרמב״ם. רבנו משה בן מימון בהלכות תשובה כותב שאדם שרוצה לעשות תשובה אמיתית צריך ללכת לקצה השני, לא באמצע, משום שהאמצע הוא קרוב לנקודת ההתחלה. צריכים להתרחק המרחק הגדול האפשרי של האדם. מידת העצלות מצויה אצל כולנו. אין אדם שפטור ממידה חולה ורעה זו. למה כל כך חשוב לנו להכיר את מידת העצלות, או במידים אחרות, מדוע רבנו הרמח"ל, כשהוא קורא לפרק שלנו מידת הזריזות, מדבר על מידת העצלות? תדבר על מידת הזריזות.
כדי להגיע לזריזות יש...
כדי מה?
להגיע לזריזות יש קודם כל תחיל ממש חדש.
יפה, עוד רעיונות? רבותיי? מדוע רבנו הרמח"ל מכניס אותנו למידת העצלות? כתבת מידת הזריזות, לא? מה אתה אומר?
מתוך העצלות מגיעה הזריזות.
איך?
מתוך העצלות
מגיעה. אוקיי, עוד? עוד רעיונות? זהו, שתי רעיונות מתוך 600 איש? מה נסגר? כל אחד יש לו 60 ריבות.
כל אחד
לא עולם. עולם שלם, כן. אז זהו, טוב. אתם יודעים למה? כשאתה בא אל החולה ואתה אומר לו, תראה, תעשה כך וכך, ולא הסברת לו ממה הוא צריך להיזהר, בדרך כלל הוא יזניח את הטיפול. כאשר אתה מציע לחולה את כל התמונה ואתה מסביר לו מה גורם למחלה, יש סיכוי גדול יותר שהאדם יפנים, האדם יסכים. וכי למה אתה קובע לי לקחת תרופה כזו או להימנע מדבר אחר? מידת העצלות היא שורש ההתנגדות של הזריזות. ולכן רבנו הרמח"ל בשלב התחילי הזה, הראשוני הזה, עוסק בעצלות, כדי שנבין. מה נבין? שיש בנו מידת הזריזות, אלא שאנחנו עצלים מלהיות זריזים. מה אתם אומרים? יש לנו מידת הזריזות או לא?
לא.
בואו ונראה איך אנחנו רצים מהר למה שאנחנו רוצים. ואיך אנחנו מהירים ביותר לעשות דברים טובים שחפצים אנו בהם, וגם לעשות דברים שאינם טובים כאשר אנו חפצים בהם. ואנחנו לא עצלים בכלל. היכן אנחנו כן עצלים? במקומות שאנחנו אמורים לטפל טיפול עמוק. ברובד העליון אנחנו מאוד זריזים. כשאנחנו צריכים להעמיק, אנחנו מגלים פתאום את המילים הבאות. אני עייף, אין לי כוח, אחר כך, מחר, וכו' וכו' וכו'. לדחות. אבל שימו לב למילה דחייה. יש פה מישהו שאוהב שידחו אותו? כשאני רואה דבר שהוא לא נעים באופן קיצוני, מה אני אומר עליו? שהוא מה? שהוא דוחה. המושג דחייה הוא מושג בעייתי מאוד. הוא מסמל גועל. וסליחה על האמירה הישירה. דבר לא נעים, דבר שלא נוח לך לראות אותו או לגעת בו, אתה אומר שהוא דוחה. מאיפה זה בא? הדחייה שלנו, הרצון לדחות את הפעולות האמיתיות מתוך העצמות. מכאן המסקנה שהעצלות היא דבר דוחה. מכאן נצעד אל דברי החכם מכל אדם, שלמה המלך, כפי שמביא אותם רבנו הרמח"ל. ואני קורא בתוך דברי הרמח"ל במילים, והנה מלבד פשוטו. נבקש מכולם פה, יש לכם ספרים, אז אפשר לשים את האצבע, כל אחד במקומו, פרק ו', באמצע המילים, החלק שנקרא, והנה שלמה שנה מאוד באזהרתו על זה, לרדת למטה ושם כתוב, והנה מלבד פשוטו, אשר הוא אמיתי כמשמעו. שהוא מה שקורה שדה העצל ממש, כמו שאמרנו בחלק הקודם, שמגדל קוצים, הנה דרשו פה רחמים זיכרונם לברכה מדרש נאה. המקור של המדרש הזה בילקוט שמעוני, וזה לשונם אומר הרמח"ל, והנה עלה כולו כמשונים, כמשונים הכוונה לקוצים, שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא. כסו פניו חרולים, זה המשך הפסוק, מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב, ושימו לב מה הוא גורם. העצלות מביאה את האדם להקל ראש בדברים חשובים. ודברים רציניים הופכים להיות לא רציניים. ודברים חשובים הופכים לכאלה שלא. ודברים המותרים הופכים לאסורים, ואסורים הופכים למותרים. כל זה בשל העצלות. לכן, לפני שנעמיק בהסבר, נקרא איך מסביר זאת הרמח"ל. מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומדמה את הטהור, הוא מתאר את הטמא, הוא פורץ גדרן של תלמידי רחמים. הכל הפוך. האומרים כמו שאומר הנביא, ליום לילה וללילה יום, למר מתוק ולמתוק מר. ממשיך הרמח"ל ואומר מה עונשו של זה? שלמה פרש, הוא פורץ גדר, ישכן ונחש, וזה לא כפשוטו שאדם ילך בדרך ובגלל שהוא עבר על דברי חכמים יעמוד מולו נחש ויקישו, אלא זה דרך משל. ומסביר הרמח"ל, היינו כי רעת העצל אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט, בלא שידע וירגיש בה. אני בטוח שכולכם ראיתם נחש בימי חייכם. הנחש אינו הולך ישר, הוא הולך בפיתולים. זו דרך ארוכה יותר, למה אתה הולך עקום? הולך ישר, תגיע יותר מהר.
הוא לא יכול לדעת מה שתובך אותי.
הוא הולך ומתפתל, כי כך דרכו של היצר, הוא בא אליך בפיתולים. הוא משחק איתך שלא תרגיש. הוא מוביל אותך בדרך עקומה, ואתה לא שם לב. והנחש מתקרב עד שהוא מקיש. והוא שממשיך הרמח"ל ואומר, כי הנה הוא נמשך מרעה אל רעה, עד שימצא טבוע בתכלית הרע. אדם אינו מתקלקל בבת אחת מן הקצה אל הקצה. וברור לכולנו כאן שכדי להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה צריך ללכת אליה. האדם לא קופץ מנקודה אחת לשנייה, אלא בתחרויות ספורט. וגם אז זה כמה מטרים. אבל כדי להגיע אל תכלית הרעה, אדם לא יכול לעשות זאת בבת אחת. כי יש מנגנונים טבעיים בנפש האדם שמנסים לעצור אותו, כי זה לא נכון. כי זה לא ישר, כי זה לא טוב. אז הוא הולך לאט לאט. והמנגנונים המגוננים עליו הולכים וקטנים. הם מתים בארס של הנחש. ולכן ממשיך הרמח"ל ומסביר. הנה בתחילה אינו אלא מחסיר התורח אשר היה ראוי לו. בהתחלה, נו באמת, אני עייף, אין לי כוח, זה משעמם, לא בא לי, לא משייך אליי. סיבות לכאורה שיש בהן מן ההצדקה. אבל משם, מזה נמשך, אומר הרמח"ל, שלא ילמוד בתורה ככל הצורך. ומפני חסרון הלימוד גדל הפער. וכולנו מכירים את זה. שאתה מחסיר יום או יומיים, גם אם הסיבה היא אמיתית, והיית שוכב על מיטתך בתפילת רפאנו, אבל המציאות של יומיים שלושה שלא היית מנעה ממך את מה שלמדו באותם יומיים שלושה, למרות שהסיבה היא אמיתית. וכשאתה חוזר בחזרה, אתה מגלה שכולם התקדמו שלושה ימים, ולך יש חסר, וקשה להשלים את החסר, כי כולם ממשיכים. מוכר לכם? אבל זאת עובדת חיים. אחר כך שיבוא ללמוד, תחסר לו ההבנה. אתה לא מבין בדיוק מה נאמר בשיעור, כי חסרים לך שלושה שלבים. והנה אילולא הייתה גומרת דעת רעתו בזה, אם זה היה נגמר רק בזה, נו, כבר הייתה רבה, כבר כאן הקושי ולהשלים הוא גדול, אבל אתם יודעים מה? טוב, לא כזה נורא. אך עוד מתרבה והולכת, במה שברצותו על כל פנים ליישב הפרשה והפרק ההוא, הוא רוצה לדעת, אבל הוא לא משלים את החסר, כי זה קשה. אז הוא ממשיך, הוא משתלב איכשהו יחד עם ההתקדמות. הנה יגלה בפנים שלא כהלכה. אז אם כן, שתשאל אותו מה הוא למד, באותו מקום שהוא לא השלים, הוא צריך מה לעשות? לומר דברים לא מדויקים, כי הוא לא יודע. אז הוא מעריך, הוא משער, נדמה לו, הוא שמע חלקי דברים, וישחית האמת, ויאבך. אז איך הוא באמת יאמר את האמת באותו חיסרון שהוא החסיר, אם הוא לא השלים? הוא חייב להשלים. אבל כמה האדם מתאמץ להשלים? קשה. ויש תירוצים הרבה למה לא צריך. או למה אי אפשר. ולמה אפשר לדחות למחר. אז באותה נקודה ששואלים אותו, לא נעים לו לומר, סליחה, אני מצטער, אני לא יודע מה לענות כי אני החסרתי ולא השלמתי. זה מביך. אז מה הוא עושה? הוא אומר. אבל מה שהוא אומר, זאת לא האמת, זה לא המדויק, ולפעמים הפוך ממה שיש שם. וכל זה ברעה אחת, שהתחילה אפילו מוצדקת. הוא היה בברכת רפאנו, מה הוא השם בזה? הוא היה, לא הרגיש טוב. יש לו אישור רפואי. זה מוצדק. אבל מה עם החיסרון? מה עושים איתו? האדם פוגש בעצמו מאבקים בתוך נפשו על תכונות, על מעשים שהם לא בסדר והוא מודע להם. והוא יודע בוודאות שהם לא בסדר. מה הוא עושה איתם? הוא מחפש אישור רפואי להצדיק את זה שהוא לא מטפל בהם. וכל אחד מכיר את האישורים הרפואיים הפרטיים שהוא משיג לעצמו, העיקר לדחות. משם ההידרדרות היא כמו כרטיס ביד. ממשיך הרמח"ל ואומר, ויעבור על התקנות, ויפרוט את הגדרים, והנה הוא הולך ומעמיק ומתרחק מן האמת שהייתה בו. וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. כי אתם יודעים למה? פעם שאלתי את עצמי שאלה, שיש פרצה בגדר ולא מטפלים, מה קורה שם? חוץ מאורחים שנכנסים דרך הפרצה, היא הולכת וגדלה. זאת אומרת שאם אני פרצתי גדר בעניין מסוים ואני לא סוגר את הפרצה, הפרצה תלך ותתרחב לנקודות שלא חשבתי שאני אהיה שם. ואני משוכנע שאתם מכירים את זה, ואני יכול לתת דוגמה מהחיים האישיים שלנו, כל אחד בביתו עם הוריו, בעל עם אשתו וילדיו, וילדים עם הוריהם. בואו ונראה וננסה להיזכר מתי הייתה הפעם הראשונה שאמרתי להורים לא רוצה. זה לא קורה מיד, זה תהליך. אבל אחרי שפעם הראשונה שאמרתי להורים לא רוצה, הבה וננסה להיזכר האם זה נשאר כאירוע היסטורי חד פעמי, או שהלא רוצה הלך והתגבר.
פעם שלישית זה
הלך והתגבר.
הלך והתגבר.
פעם שלישית זה כבר חופשי.
אנחנו לא רצינו את זה. אלא שבנקודת זמן, במקרה מסוים, אמרנו לא רוצה, ומזה זה התפשט גם במקומות שאתה לא מאמין שהגעת עליהם. זו נשיכת הנחש. הארס מתפשט בגוף. זה לא דומה לנשיכה של בעל חיים שנושך. באותו מקום שני נשך הוא הנפגע. ארס הנחש מתפשט ממקום נמוך. כי הנחש, כמו שכתוב בתורה, נושך בעקב. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. וזה מתפשט עד למוח. דרך מחזור אדם. הארס של העצלות מתחיל בקטנה, אבל הוא מתפשט כמו ארס נחש בגוף כולו. ותסתכלו ותתבוננו כל אחד בעצמו ויבחן מיד את מידת העצלות שהייתה בו, כי זה חלק מטבע האדם, כשהוא היה צעיר, כשהוא היה עדיין נכנע להוריו, למוריו, לדעתו החיובית, וככל שהוא מתבגר ולא נלחם בעצלות, שיבדוק באיזה רמת עצלות הוא מוצא את עצמו היום, ויראה את הפער העצום הגדול בנקודת ההתחלה של העצלות, לנקודה הנוכחית היום. כן.
רציתי להגיד שכל דבר מתחיל בקטנה ואחרי זה גדל. כל הדברים הטובים, זה לא ישר מגיע
לעצמה. אמת, נכון, נהדר.
אז איך אפשר להגיד?
מסכים איתך. יישר כוח. ומה ההבדל? בדבר טוב אדם גם מתחיל בקטנה. מרגילים אותו לטוב. אבל לטוב יש איזה מין סוג משיכה שונה. איך אני יודע? תראה כמה קשה לנו לעשות טוב. ותראה כמה קל לנו לעשות הפוך. שניהם מתחילים מנקודה אחת. הטוב והרע. אבל תראה מה קורה לנו אם נמשיל זאת לשתי קופות, שכל פעם שאני עושה מעשה טוב, אני שם שם 10 אגורות. וכל פעם שאני עושה מעשה רע, אני שם 10 אגורות. מעניין איזו קופה תתמלא. מאיפה זה נובע? ממידת העצלות. הדברים הטובים נלחמים בעצלות, ולא מאפשרים אותם. אז האדם מתקדם. אבל איזי איזי. כי קשה מאוד להילחם בעצלות. האדם צריך מאוד לרצות לומר לעצלות שבו לא. אבל כדי לאסוף טוב, צריך לאסוף. נכון? ואחרי זה מתאסף ונאסף לאט לאט. העצלות היא כמו השדה. גם בלי לעשות כלום, היא מגדלת קוטין. זה הולך וגדל. לכן שם זה גדל הרבה יותר מהר. כן. לכן, ממשיך הרמח"ל ואומר, אמר שלמה, כן, אתה יכול לצאת למעלה. אמר שלמה, אוקיי, מה אני יוצא לי מהדבר הזה? אומר שלמה נורא פשוט. ואחזה אנוכי, אני מתבולל ואני רואה. שכך הם פני הדברים, השיט ליבי, אני אשים לב. כדי לצאת ממידת העצלות, אדם צריך להכיר בעובדה ולומר, זו עצלות. זה לא אני עייף, אין לי כוח, אני לא רוצה וכולי, אלא לומר, אני עצלן. אני לא נוהג נכון. אתם יודעים למה זה חשוב לנו להגדיר במה אנו עוסקים? אני אתן לכם דוגמה. אתה בא לחנות על מנת לקנות לך מוצר כלשהו ואתה לא מוצא את מה שאתה רוצה ואתה ניגש אל המוכר או אל ה... איך קוראים את זה? החבר'ה הצעירים של... המוכרים
זבן
אלה שמעצים לקונים ואתה אומר לו אתה יכול לומר לי בבקשה איפה הדבר הזה? מה השאלה הראשונה שהוא יאמר לך אחרי שאתה סיים את המשפט?
איפה זה?
מה זה הדבר הזה? מה בדיוק אתה רוצה? אתה נכנס לחנות בגדים, שואלים אותך איזו מידה. כאשר אנחנו רוצים לטפל בכוחות הנפש שלנו, הטובים, וכאלה שלא, אנחנו צריכים לתלות עליהם שלט. זו עצלות, זו עקמימות, זו זריזות, זו חסידות, זו טעות להגדיר, כדי שתדע מי עומד מולך ומה עושים כדי לטפל בו, שבוודאי הטיפול לא זהה בכל עניין ועניין, הוא משתנה לפי העניין. דוגמה נוספת, אתם לומדים מתמטיקה, אתם גם לומדים אנגלית. האם בשיעור אנגלית שלומדים קרוא וכתוב, תועיל נוסחה במתמטיקה? לא ולא. אלא מה לעשות שם. האם בעת פתרון דרך במשוואה מתמטית שורת מילים באנגלית תפתור את הדרך? התשובה היא לא. אדם צריך להגדיר מה הוא עושה. עם מה הוא מתעסק. ולכן אומר שלמה המלך, הוא מביא אותו הרמח"ל פשוט, אתה צריך להסתכל ולשים לב, ולהגדיר זו עצלות. מה אתם אומרים? זה נעים? ממש לא. זה הכרחי? ממש כן. יש פה מישהו שלא היה פעם בטיפול שיניים? סביר שלא. זה נעים?
לא.
לא. זה הכרחי? כן. כן. הדברים ההכרחיים לקיום החיים מצריכים לא אחת טיפולים מכאיבים. לעקור, לתקן, לסתום חורים, זה כואב. אבל בלי זה, החור גדל, והפרצה מתרחבת. ובסופו של דבר, מי שלא מטפל, אתם יודעים מה קורה לו, נכון? עוקרים לו את השם לגמרי. והוא נשאר עם פרצה, אין שם. כן, תשים תותבות, תעשה שתלים, אבל זה עולה הרבה. יש מחיר, והוא מחיר יקר לדחייה. למחר, אין לי כוח, אני עייף, וכולי וכולי. המחיר הוא לא נעים בשורה התחתונה. לכן אומר הרמח"ל על שלמה המלך, מה פירוש ויחזה אנוכי אשית ליבי, תסתכלו בפנים. התבוננתי על הדבר הזה, אומר הרמח"ל, וראיתי גודל הרע שבו בעצלות, שהוא כערס ההולך ומתפשט מעט מעט, ואין פעולתו ניכרת עד המיטה. אדם יכול לחיות 80, 100, 104, להבדיל אלף אלפי הבדלות מגדול התורה הענק המוכני, הרב שטיינמן זצ"ל, שלא היה עצל, אדם יכול לחיות אפילו מעבר לגיל 100, ובשורה התחתונה הוא יגיע עצל אל יום האחרון שלו עלי אדמות, עם פרצות, 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 לא 13 פרצות שפרצו היוונים, אלא עם מאות פרצות. אבל אז תש כוחו באמת מלעשות שינויים. האדם משום מה מעדיף לדחות מתוך תקווה אווילית שיותר מאוחר הוא יתפנה לזה. יש לי שאלה עליכם. יש פה... אתה רוצה לפני?
כן.
כן.
טוב, מתוך תקווה שזה יסתדר.
אפשר... בעיר השחר. מה אתה אומר?
טוב, מתוך תקווה שזה יסתדר.
כן. אוקיי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה אתם הייתם בוחרים? עומדים לפניכם שני סלים, סקים. באחד, סל עם קילו עגבניות. בשני, סל עם, נקרא לזה, שק תפוחי אדמה לפסח, 50 קילו. ועומד לפניכם אדם ואומר, תראו, אני צריך עזרה ולהרים את זה לרכב. לא משנה לי מה אתה תיקח, אני משלם 100 שקלים. מה נבחר? את הסל עם הקילו עגבניות. מאוד פשוט, מאוד הגיוני, מאוד טבעי. אז אם כן תאמרו לי, מדוע אנחנו בוחרים להעמיס על הגב את השק של 100 קילו ולהתעסק איתו כשהוא יהיה 100 קילו? לא יותר פשוט לטפל בקילו עגבניות? לא יותר פשוט לטפל בקילו של תכונות שליליות ולא ב-100 קילו? מאיפה אנחנו מוצאים לעצמנו את האישור לדחות? תהיה סיבה אחת. לא שמים לב. אנחנו רדודים, מעדיפים לתת לדברים לחלוף ולקוות שיסתדר. אומר הרמח"ל, וזהו מה שאומר שלמה המלך בספר משלי, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובה מתהלך לאישך ומחסורך כאיש מגן. תפסיק ליצור מה שאנחנו קוראים שטחים מתים. שטחים מתים זה אומר מקום שבו אתה לא פועל, אתה לא עושה, אתה נותן לזמן לחלוף. יש איזה שיר שקפץ לי עכשיו לראש, יפה, תן לזמן ללכת, תחלוף גם השלכת. זה הסגנון חיים הלא נכון שלנו. כי בזמן שאדם נותן לזמן ללכת, הוא הולך עם הזמן. והשלכת בו תבוא. והאדם ימצא את עצמו ללא עלים. תן לזמן ללכת, זה אומר שאתמול היינו ביום שני והיום אנחנו בשלישי, וחיינו את הזמן והיינו את האתמול והיום אנחנו כאן. השאלה מה אנחנו עושים בתוך הזמן.
כל יום זה יום חדש.
השאלה מה אנחנו עושים בו.
כל יום אני כבר אומר, אני חושב מה אני עשיתי אתמול, ואני
אומר, מצוין, נפלא, נהדר. זה נקרא לשים לב. זה השלב הראשון, נושא של פועלים בכלל. כשאדם בא לעבודה, מה אומר לו בעל הבית? תעשה את זה ואת זה. היום הוא יודע מה הוא אמור לעשות. האדם הוא בעל הבית על עצמו, והוא צריך להגדיר לעצמו מה לעשות. לכן, ניתן דוגמה נוספת מהחיים. אחת הדוגמאות שאני מתלונן עליהן בכל מיני מקומות, גם בישיבות. רבותיי, לומדי הגמרא מכירים זאת? ואתם מלומדי הגמרא, שאנחנו גם מעיינים מדי פעם בפעם בתוספות.
נכון.
וכשאנחנו מעיינים בתוספות, אנחנו מגלים ברוב רובם של המקרים, וכן גם בפוסקים אחרים, בראשונים ואחרונים, שפתאום באמצע השורה אומר התוספות, או ראשון, או גאון, או מאחרונים, וכן מצינו במסכת פלונית. טוב, מה קורה אז? רובם ממשיכים בתוספות. ומה אומרים? נו, אם התוספות אמרו, כנראה הם צודקים. וממשיכים בתוספות, ונדמה להם שהם הבינו אותו. אבל טעות גדולה בידם. אם לא נפתח את הסוגיה באותה מסכת פלונית ונלמד אותה, לא הבנו את התוספות. ולא משנה מה יגידו. אני חזק בדעה הזאת, כי לא ייתכן שסוגיה שמעולם לא למדת, אתה מבין אותה מתוך כך שהתוספות אומרים שזה כתוב שם. אין סיכוי שתבין, אין סיכוי שאתה יודע, ולמה אתה לא הולך לשם לבדוק? כי אתה עצל, כי זה יגרום לעיכוב בלימוד שלך, הרבה אישורים רפואיים ואחרים אתה תקבל. אבל כולם יוצרים חסר, שאם לא תשלים אותו, כמו שאמר רבנו הרמח"ל, מאותו רגע אתה מהפך את האמת. וכל ההבנה של התוספות הללו הן לא אמיתיות. ניקח עוד דבר. האם באמת, ותסתכלו כל אחד בעיניים עמוקות, פנימה, אל תוככם, כולנו כל היושבים כאן עוברים מדי פעם בפעם מצבים של מצוקה בכל מיני נושאים, אישיים, חברתיים, משפחתיים, כלכליים. אנחנו בני אדם. האם אנחנו נשאל את השאלה מה מציק לי באמת? והאם אנחנו נחפש את התשובה למה שמציק לי, אבל באמת, לא בצד החיצוני של הדברים. האם ננסה להסביר לעצמנו את התמונה מחדש? האם אנחנו ננסה להבין מה הביא אותי למצוקה הזו? מה גרם לי למצוקה הזו? בלי להצביע על מישהו אחר? הרי פשוט לנו שלפעמים, או לא נכון לומר לפעמים, תמיד מילים לא נעימות פוגעות. אבל יש אחד שיעבור על זה כאילו לא קרה דבר, הוא באמת לא קרה לו שום דבר, ויש אחד שיהפוך את זה לאישו כזה גדול וינפח את זה מעל ומעבר למה שזה. גם זה וגם זה, האם ישאלו את השאלה היסודית למה זה לא הציק לי, למה זה לא מפריע לי, או שהוא ימשיך לחיות עם זה? אותו אחד שמתפוצץ, האם הוא ישאל את עצמו איך ייתכן שמדבר כזה זה הפך להיות הר כזה גבוה שמתנפח וגדל? ואחר השאלה, אם כל אחד יחפש לעצמו תשובה אמיתית שתגדיר את הבעיה בדיוק על מנת שיוכל לטפל בה כמו שצריך? העצלות אומרת לי, מה פתאום? אני עברתי על זה, אגב אני צריך להתעסק עם זה. השני יגיד, מה? זה בוודאי אני ככה, מה פתאום? זה נכון שזה ככה. בשורה התחתונה לסיכום השיעור, בהלכה למעשה, מה יוצא לנו מזה? עצלות מביאה את האדם להעלים עין, לוותר על דברים חשובים למרות שהוא יודע שהם חשובים. הוא יודע שצריך לבדוק, ניתן דוגמה, את הפרי או את החסה מתולעים. הוא יודע שהוא צריך לבדוק את רמת הלחץ בצמיגים של הרכב. הוא יודע שצריך לבדוק שמן מנוע. הוא יודע שצריך לשמור על הבריאות. הוא יודע הכל. אבל מה הוא עושה? הוא מקל ראש. לא מורה, זה בסדר. אני רק אסתכל כזה לראות אם לא רואים תולעים ענקיות. אני רק אסתכל על הצמיג ואני אראה שהוא מנופח, זה בסדר. עדיין השעון לא צפצף לי ברכב ואמר שרמת השמן כבר נמצאת במצב נמוך. עוד לא התחלתי להשתעל ולהרגיש לחץ וכאבים בחזה, אז אני יכול להמשיך ללכת בחורף הקר בלבוש לא מתאים, או בקיץ לא מתאים לחום השמש. עדיין אין לי סחרחורות, אז אני יכול להמשיך להיות בשמש בלי לשתות. זו ההתגלות של העצלות בחיי היומיום. אדם מקל ראש נגד העצלות, צריך התמודדות והתייחסות גם לאחר שכבר קנינו את מידת הזהירות בפרק הקודם. שורה תחתונה, צריך לשים לב לא לתת לדברים לעבור בלי לבחון.
אבל אתה לא יכול להסתכל כל
שנייה. אתה יכול.
אי אפשר אפילו
לדבר
קטן.
אתה חייב. זה אחד התירוצים של העצלות.
זה לא בתור עצלות, אתה אומר לך, אתה בא לקלוט מה שאתה לא יכול פתאום לחשוב עליו. זה כן, זה צריך לקלוט אותו.
אני מסכים מה שאתה אומר בתור עצלן. נכון. זה האישור הרפואי. אני יכול לראות הסברים לכל דבר. אבל אם מתכונן באמת, המילה אי אפשר היא המילה הנרדפת
לעצלות. אם אני אחשוב כל הזמן על מה אני עושה, אני לא
אספיק כלום. יפה מאוד. אם תחשוב כל הזמן מה אני עושה, אתה תעשה את מה שמועיל לך.
אני לא אספיק, אני חושב על משהו קודם. אבל
אני
תעשה את זה.
אני אגיד לך משהו. משהו חושב. מוכח. אתה יודע באיזה מהירות אנחנו חושבים? המעשים שלנו לא מספיקים, כן? לקצב של החשיבה. אנחנו חושבים כל כך מהר, ואנחנו עושים לאט. גם מה שנראה לנו מהר, כמו מה שעשיתי עם היד, המחשבה להזיד את זה כבר עברה מזמן. לכן האדם פועל אחר חשיבה. אנחנו חושבים כל הזמן. אנחנו מדברים לא על מחשבה. אנחנו מדברים לשים לב למה שאנחנו עושים. ואז האדם נזהר, מתבונן ופועל נכון לפי הנושא שנמצא לפניו. אנא, בואו ונשים לב ולא נעלים עין ולא נצטרך ללכת עם שלט על החזה כאן גר
אינדיוט
עצלן. יום טוב לכולם.